שלום וברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם אנחנו מדברים על נושא אוניברסלי, החינוך. ננסה להבין את האספקטים השונים של הנושא המעניין הזה כלפי מדינות והחברה, ואיך אנחנו יכולים לחנך את העם. ברוכים הבאים ותודה שאתה עמנו. להתחיל, באמריקה הלטינית זה נושא, למרות שזה נושא אוניברסלי, החינוך, הארגון המדינות האיברו-אמריקאיות משיק את המכון שנקרא המכון האיברו-אמריקאי לחינוך ולפרודוקטיביות. ומה שהם קבעו זה שהחינוך האוניברסלי, לפחות באזור של אמריקה הלטינית, יהיה חיוני לפחות עד גיל 12. עכשיו, למה זה חשוב עד גיל 12? כי ביבשת, בהרבה מקומות, הילדים לא יכולים בכך ללכת לבית ספר בגלל המציאות שקיימת, המרחק להגיע לבית ספר, המצב הוא קצת רגיש לפעמים, בטיחותית וכן הלאה, ולא תמיד יש להם גישה. אז השאלה היא, האם יש משהו מיוחד בגילאים האלה של בין 0 ל-12 שאתה באמת מאמין שזה חיוני לחינוך הילד בגילאים האלה?
בגילאים האלה בעצם אנחנו יכולים, אם זה חינוך הנכון, אנחנו יכולים לייצב את האדם לכל החיים. ממש לכל החיים. זה גיל מאוד רך. היום זה בכלל, הם גודלים מהר מאוד, ילדים. ומה שאנחנו יכולים לתת להם עד גיל 12, זה, אני חושב, זה יהיה לו כבסיס טוב לכל החיים. העיקר זה לשים לב לשנים האלו.
מדוע? מדוע ספציפית בשנים האלה, בגילאים האלה?
זה יסוד של האדם. ככה זה, עד גיל 12, 13, זה גודל האדם. אחר כך הוא רק מחזק מה שקיבל. ולכן מאוד חשוב לנו דווקא בשנים האלו, בערך מגיל 3 עד גיל 13, 10 שנים הללו, לשים לב על מה אנחנו, במה אנחנו ממלאים אותו. איך משחקים איתו, מה נותנים לו לעשות, באיזה קבוצה, חברה הוא נמצא, אלה שיעורים, אלה שיחות, הוא שומע, סרטים, ספרים, משחקים, כל דבר ודבר מה שיש לו בגילאים האלה זה טוב, כי אחר כך הוא רק יפתח את זה, זה יהיה בשבילו כמו לאימא, לבית, לכן שלו, שהוא תמיד יימשך.
מה אמור לכלול החינוך הזה, לגיל הזה?
החינוך לגיל הזה אמור לכלול, העיקר זה, הייתי אומר, איזו הרגשה חברתית. כי אם הוא יאהב את החברה שהוא נמצא בה, אם חברה תתייחס אליו טוב, אם הוא יעריך את החברה, אם החברה תהיה מספיק חזקה, מלומדת, תרבותית, אז הוא יוכל לספוג משם הרבה. לא. זאת אומרת, יש לנו כאן, באדם כלפי החברה, שני דברים. א', שהוא ידע שהוא צריך לקבל הכל מהסביבה. אין לה ממי איפה לקבל. וכמה שהסביבה היא יותר גדולה, כך שיקבל ממנה יותר. וגודל הסביבה זה לא גודל כמה אנשים נמצאים סביבו, אלא עד כמה שהוא מעריך אותם. זה דבר אחד. דבר שני, כמה שהוא מחשיב את עצמו פחות כלפי החברה, כדי לקבל מהם כל מה שיש בהם. אז להגדיל את החברה בעיניו, ולהקטין את עצמו כלפי החברה, זה בטוח תנאי לקבלת כל טוב מהחברה.
¿Qué sucede si hasta los 12 años?
מה קורה אם עד גיל 12 הילד לא קיבל חינוך מתאים? שקרוב לוודאי מה שקורה ברמה עולמית עם המערכת החינוך שקיימת. זה כאילו נתון, אז הוא כבר לא רלוונטי. האם יש צורה לתקן את הטעויות האלה לאחר גיל 12?
אני לא מדבר על החינוך הרגיל. אני לא מדבר על המקצועות, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, ספרות וכן הלאה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שאנחנו מלמדים את האדם איך להקשיב את הסביבה הנכונה, הטובה, כדי שתמיד יימשך לסביבה כזאת במשך החיים, ויוכל לספוג, לקבל ממנה כל הדברים הטובים. ודברים הרעים כאילו לא ייכנסו. הוא יבנה איזה מסנן לדברים טובים ולא לדברים רעים.
אם כך, אם לא מדובר על המערכת חינוך הרגילה שאנחנו מכירים, מי אם כך אמור להגיש את צורת החינוך הזאת שאתה מכיר, מציג הבית, הבית ספר, המדינה?
העיקר שוב, שגם כן בבית, גם בבית ספר, גם במדינה, בכל מקום, האדם ירגיש שהוא תלוי בחברה טובה, חזקה, מלומדת, מחונכת, ושהוא רוצה להיות שייך לה, ואז כשכך הוא מתייחס אליה, אז באמת יספוג משם רק דברים טובים. זאת אומרת, גישה, זה החשוב, מה שבדבר, בחינוך.
לפני רגע דיברנו על הפער הסוציאלי שיש במדינות ואיך זה משפיע על מערכת החינוך ואיך הגילים השונים מקבלים כחינוך. במדינות מסוימות הן מאוד עשירות במשאבי טבע, אבל העושר הזה לא בהכרח מתרגם, הוא לא מגיע לכולם, זה לא מגיע העושר הזה לכולם. למשל בהונדורס, גואטמלה ואל סלוודור, הפער הכלכלי בין עניים לעשירים הוא 70 פעם יותר, כאילו הפער בין עני לעשיר, לעומת 7 פעמים, בפי 7 באורוגוואי. איך אפשר לעזור למדינות להוריד את הפער הזה?
לא, זה כבר אני לא חושב שחינוך יכול להוריד. אלא כתוצאה מהחינוך, אנשים כבר יכבדו לא הון, אלא חיים יפים, נורמליים, באיזון חברתי. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו נתחיל להרגיש את זה. אבל לא שמיד, אחרי שאנחנו נותנים להם חינוך כזה, זה ישתנה. זאת אומרת, זה יכול להשתנות על ידי כל מיני פעולות הממשלה או צבא. אבל אם אנחנו רוצים לשנות בצורה בסיסית, אנחנו צריכים לשנות את האדם, וזה על ידי חינוך, ולאט לאט, משך דור או שתי דורות אפילו, זאת אומרת, זה ייקח 5, 10, 20 שנה, אבל בכל זאת זה ישתנה וישתנה בצורה בסיסית, שאז זה הביא תוצאה טובה לאיזון של החברה.
הוועדה הכלכלית של אמריקה הלטינית, שנקרא ספן, זה ארגון שלומד את הכלכלה והחינוך ואת שילוב שניהם. מה שמציעים זה בדיוק בשנים האלה של הילד וגדילה לבגרות, שיהיה איזה שינוי של חינוך טכנולוגי. ודרך זה הם יוכלו קצת לסגור את הפערים האלה שעכשיו הם כל כך גדולים. האם אתה מסכים עם הערכה הזאת?
יכול להיות שיהיו שינויים, בטוח שיהיו שינויים מלימוד טכנולוגיה ומדע ומקצוע שיקבלו יותר טוב, אבל אני לא חושב שזה כל כך ישפיע על פער החברתי. פער החברתי הוא בדרך כלל לא תלוי מעד כמה שחברה בעצמה מחפשת להיות יותר מאוזנת. וזה דווקא תלוי בחינוך, ולא עד כמה שיש שם יותר אנשים מדענים יותר, פסיכולוגים, סוציולוגים וכן הלאה, לא. אנחנו רואים את זה גם כן באמריקה. כמה יש שם אנשים שחיים ברחובות, וכמה יש שם אנשים שהם מולטי, מולטי מיליונרים. ומצב הוא לא טוב. מצב הוא לא טוב. אנחנו מדברים על החברות שהן יכולות להגיע לאיזו התקרבות בין העשירים ביותר והעניים ביותר, וזה על ידי חינוך. חוץ מזה אי אפשר, מאיפה המדינה יכולה לקבל תקציבים כל כך גדולים, יכולה לבזבז תקציבים כל כך גדולים, לתת לכולם מקצועות טובים, להכניס כולם לאוניברסיטאות, לכל מיני זה, זה בעיה מאוד גדולה במדינות עניות. ולכן האמצעי הכי זול והכי קרוב, גם בביצוע וגם בתוצאות, זה החינוך.
Se debería aspirar entonces a una mayor igualdad.
אם כך צריכים לשאוף לשוויון חברתי על ידי החינוך, כאילו החינוך אמור להיות אחד הפקטורים שמשפיע על השוויון החברתי.
כן, כן. אבל קודם אנחנו צריכים להכין את המורים, ורק אחר כך הם יכולים להתחיל לעבוד על זה עם הילדים.
¿Es realista?
האם זה ריאלי? במקומות כמו אמריקה לטינית שיש פער כל כך גדול?
אני אגיד לך, גברת, ריאליסטי זה או לא, אני בטוח שכן, אבל השאלה, האם יש לך משהו תמורה במקום זה? יש משהו במקום זה?
לסיטואציה אקטואל.
המצב הנוכחי, שהוא לא אידיאלי.
אז משהו אנחנו צריכים לעשות, לכיוון התיקון, שיפור של המצב. והחינוך הוא, זה מה שיכול להציל את העם. בכל זאת, עם חייב חינוך. עם חייב להגיע לחברה יותר מאוזנת. הוא צריך להיות יותר חברתי. צריך להיות יותר קרוב, כל אחד לשני. הם צריכים להיות יותר מחונכים שהם חיים במדינה אחת, שיש להם צבא, שיש להם גבולות, שיש להם בית משפט, שיש להם... זאת אומרת, הם צריכים להכיר את הדברים האלה, אבל לא מצורה שהם נכנסים למשטרה, אלא בצורה יותר יפה, נוחה, שטוב לנו להיות יחד. בוא, אנחנו נשתדל להיות יחד. וכאן רק חינוך החברתי.
¿Qué elementos debe incluir un plan de nación?
איזה אלמנטים אמורה להכיל תוכנית לאומית לחינוך העם? מה האלמנטים הבסיסיים?
קודם כל, צריכים להסביר מאיפה זה נובע. שלא יחשבו שזה נובע מישהו פילוסוף איזה שישב בשולחן ובקורסה ובחלט יפה ונוח טוב עם כוס קפה, ואז כתב את זה במשך עשרות שנים, ושילמו לו משכורת טובה, ואז ככה זה יוצא. אלא זה בא מהאנשים שהם חוקרי הטבע, חוקרי האדם, חוקרי הטבע הכללי, שהם אחרי שחוקרים את כל הטבע, הם מגיעים לסיכומים כאלו, שאין ברירה לבני האדם, אלא להיות דומים להטבע. כמו שהטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, פועל בצורה אחידה. אנחנו היום דווקא במיוחד מגלים את זה בטבע, שכל רמות הטבע, דומם, צומח, חי, בני האדם, הם קשורים זה לזה. כך אנחנו צריכים בעצם להבין שזה, בסך הכל אנחנו, סך הכל אנחנו מעבירים להם את המידע הטבעית מהטבע, מדעי הטבע, ומדעי הטבע גלובליים, כלליים, אנחנו רואים את זה היום מאקולוגיה, מכלכלה, מתרבות, מחינוך, מפוליטיקה, מהכל, עד כמה שקשר בינינו לא טוב, גם בתוך המדינה, בכל השכבות ופלגים, וגם כן בכל העולם, ולכן החינוך האינטגרלי, זאת אומרת, להביא את העם, או בכלל כל האנושות, למצב שכולנו מבינים שאנחנו נמצאים בכדור הארץ אחד, שאנחנו כולנו משפיעים לאקלים, למצבים בינלאומיים, במסחר, בתעשייה, בנשק וכן הלאה. זאת אומרת שהכל זה בית שלנו, ואין חוץ מכדור הארץ עוד משהו. אז אם אנחנו מחנכים אותם בצורה כזאת גלובלית, הם יותר פותחים את המחשבה, קליטה, הם מתחילים יותר ויותר להבין שהם נמצאים בעולם הגלובלי, ואז המחשבה שלהם היא כבר אחרת, ויחס לבני אדם אחר.
אם כך, זה אמור להיות אותה מערכת חינוך רגילה, ולהוסיף את כל האלמנטים האלה של חינוך אינטגרלי. זה לא שאתה מחליף את מערכת החינוך הקיימת, הרגילה.
אין לנו מערכת חינוך, יש לנו מערכת השכלה. יש לנו מערכת השכלה בלבד. הילדים באים לבית ספר, או אפילו לגן ילדים, מלמדים אותם. לקרוא, לכתוב, לספור, כל מיני דברים, אבל מלמדים אותם לאיזשהו מדע פרימיטיבי, קטנה, שהם יכולים לחיות בעולם הזה. כן? לספור כסף, לדעת איך לשאול, להיכנס, מה קורה, אבל זה לא חינוך חברתי, זה חינוך השכלתי, בלבד. זה מה שמלמדים אותם, כי הוא נובע מתוך זה ש... לקחנו פעם עיקרים מהשדה, ילדים שם, או אפילו גברים, והכניסו אותם לבית ספר ללמוד. לפני 100-150 שנה זה התחיל. למה? כי התחילו להתפתח מפעלים שהם היו צריכים אנשים לעבוד. ואנשים לעבוד, הם היו צריכים לדעת קצת לקרוא, קצת לכתוב, לספור דברים קטנים, לעשות מדידה, עוד משהו. ובצורה כזאת הם יוכלו לעבוד. אז בית ספר היה רק כדי לתת לילדים כאלו ידיעות. ועד זמננו זה ככה נמשך. זאת אומרת, לא בונים בני אדם, אלה סך הכל פועלים למקומות הפרימיטיביים לעבודה בלבד.
אם כך, יש אלמנטים שבכל מקרה חייבים לשמור מהמודל הזה הקיים, שאתה יכול להגיד שהוא פרימיטיבי אולי, דברים שכדאי לשמור.
לא, אנחנו לא שוברים שום דבר ממה שיש. אנחנו רק אומרים שאנחנו הגענו למצב של החברה האינטגרלית, ולכן אנחנו צריכים בחברה כזאת, שכזאת, להוסיף חינוך אינטגרלי. אבל הכל מה שיש, ממש לשמור על זה, ולפתח גם כן, מה שהם לומדים בבתי ספר היום.
אונסקו פיתחו תוכנית שנקרא חינוך כאילו אקסקלוסיבי, שזה משהו חדשני כאילו בכל העולם, והאלמנטים שהם מציעים, זה מאוד דומה לאלמנטים שאנחנו מציעים בחינוך האינטגרלי. אם כך, שאלתי, מה יש בחינוך האינטגרלי כאלמנט ייחודי או מיוחד שמבדיל אותו מכל מיני רעיונות אחרים, שלמי ששומע ככה לאוזן הרגילה נשמע מאוד דומה, כאילו אנחנו מדברים אותה שפה.
אני רוצה להגיד רק שהחינוך האינטגרלי, מה שאנחנו מציעים, הוא מתבסס על זה שאנחנו כל הזמן מלמדים את האדם בפועל איך להיות בסביבה, להחזיק את הסביבה, ללמוד מהסביבה ולתת לסביבה. וזה היסוד שלנו. היסוד שלנו שכל הילדים חייבים ללמוד אפילו מקצועות, כמו שעכשיו הם לומדים, ללמוד אותם בקבוצות הקטנות. ושבקבוצות הקטנות האלו, הם היו אחראים זה על זה, וכולם לומדים יחד בעיגול, ועושים עבודות בעיגול, ואפילו מעבירים את הבחינות בעיגול. זאת אומרת, שיהיה להם אחריות הדדית עבור קבוצות הקטנות שהן נמצאות בהן.
¿Qué otros aspectos debería incluirse?
איזה עוד אלמנטים אמורים לקחת בחשבון שם, אמורים להכיל?
אני אומר שכל מה שהם לומדים, ילדים היום, צריך רק לעשות את זה כלימוד בקבוצות הקטנות, זה דבר אחד. דבר שני, שחוץ מזה, בקבוצות הקטנות האלו, צריכים ללמוד איך להתייחס נכון זה לזה, זה הפעלות כאלה, כמו פסיכולוגיות, אבל אמנם שזה לא פסיכולוגיה. No. שילדים בונים כאלו חברות בעצמם, הם מרגישים עד כמה שהם קשורים, הם ממש מרגישים תועלת מחיבור שביניהם, וזה העיקר. ואז מלמדים אותם איך אנחנו יכולים לעשות את זה בבית ובמשפחה, זאת אומרת, ובחצר וברחוב, ולא רק בבית ספר, אלא בכלל בכל המדינה ובכל העולם. לומדים איזה מכות האנושות עכשיו מקבלת מהטבע הכללי, ואיך אנחנו יכולים לפתור אותם על ידי זה שאנחנו מחוברים, נכון.
אם היית מנהיג של איזה מדינה והיית צריך לעשות רפורמה חינוכית, לעשות שינויים לקראת עתיד טוב יותר למדינה, מה היית עושה? מה היית מכיל בתוכנית? איזה צעדים היית נוקט?
הייתי נכנס לבתי ספר ובונה כאלה מערכות. הייתי נכנס למקומות עבודה, וגם כן הייתי בונה כאלה מערכות, שנגיד האנשים שבאמצע יום, ליד ארוחת צהריים נגיד שלהם או מה, שהם נמצאים באיזו הפעלה קבוצתית, בהידברות, בשמיעת הידיעות על החיבור, או שרואים איזה סרט מיוחד על זה, כי בבית ודאי שהם לא יראו את כאלה סרטים. זה ברור לנו. וכן הלאה.
אתה הזכרת שאנחנו צריכים לחנך לקראת החינוך, תמיד לדבר על החיבור, להזכיר את חשיבות החיבור. איך מחנכים בשביל להשיג כזה דבר, שיהיה חשיבות לחיבור?
זה רק על ידי הסברה, שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, אינטגרלי, שטבע כולו אינטגרלית, בכל הצורות ורמות וקשרים קשורה זה לזה, ולכן אין לנו ברירה רק לשייך את עצמנו לאותה המערכת הגלובלית. ואז בצורה כזאת אנחנו באמת מגיעים לשינוי גם חברתי, גם סביבתי הטוב. סביבה טובה נמצאת בטבע כולו, שטוב ידידותי.
וזה משמע לחנך את הילדים כמו גם את ההורים? כי עד עכשיו דיברנו כאילו על הילדים.
זה ודאי שאי אפשר לעשות את זה רק בילדים, זה צריכים לעשות בכל הדור ממש, גם גדולים, גם קטנים, כמו אמרתי, שבמקומות עבודה, לאלו אנשים שכבר לא עובדים, צריכים לעשות להם חוגים בכל מיני מקומות, איפה שהם גרים, וכך אנחנו יכולים באמת להתקדם לחיים יותר טובים. אני חושב שבדרום אמריקה זה עוד יותר יפה, כי זה שפה אחת לכל היבשת, כולל ספרד. אני לא רואה שפה יותר ככה מוצלחת ומקום יותר מוצלח לחינוך מה שדרום אמריקה.
אם כך, זה חיוני. אם כך, מה סדר העדיפויות? לחנך את המבוגרים ודרכם להגיע לילדים, או מה אמור להיות הסדר שמדינה אמורה ליישם?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להכין מערכת הסברה. אנחנו צריכים לפנות לכל המדינות, ולהשתדל לשכנע אותם שזה צריכים. הם צריכים, כמו שכל הארצות האלו שהם משתמשים בשפה לטינית, הם צריכים לקבל את זה ולתת זמן לשעות בטלוויזיה, ביכולת להיכנס לאינטרנט, לתוכניות לימודיות בבתי ספר. זאת אומרת, זה צריך להיות ממש במימד של היבשת שלמה.
Este programa también se traduce a hebreo.
התוכנית הזו גם מתורגמת לעברית, אם כך זה גם רלוונטי למה שקורה בישראל. ויש לי את הסקרנית לגבי נושא ספציפי בישראל, כשאנחנו מדברים על לחנך את האומה כדי שיותר חיבור ואיחוד. מה צריך, אם ככה, מה צריכים להיות האלמנטים האלה שצריך לקחת בחשבון?
נראה לי להתחיל. אנחנו צריכים פשוט להתחיל את זה, לארגן את החברה הקטנה, שהיא כלולה כבר מאנשים שיש להם ניסיון בחינוך הזה, שהם מבינים אותו, שהם בעצמם כתבו ספרים על זה ולמדו על זה, זה יש לנו. ואז נתחיל לפתח את השיטה הזאת, במגמה ובהתאם לעם באמריקה הלטינית.
במקרה, אבל אני שואלת יותר ספציפית על ישראל, אם היינו צריכים ליישם את זה דווקא בישראל. אנו רואים את הצורך שיש לאחד את העם פה בישראל. איזה אלמנטים, אם ככה צריך לקחת כאלמנטים חיוניים שחייבים ליישם פה בישראל עכשיו?
כלפי ישראל אנחנו צריכים ככמה שאפשר יותר מהר לחנך את העם, ולא להתחיל מילדים אלא דווקא מהמבוגרים. אנחנו צריכים להסביר שאין לנו ברירה, אנחנו נמצאים ממש במצבים מאוד מאוד, הייתי אומר, קיצוניים, מצב מאוד קשה, מצב מאוד קריטי אחד, שאם אנחנו במצב הזה לא נוכל לממש את עצמנו בחיבור, אז אנחנו נאבד את עצמנו כעם וכמדינה, ולא יהיה לנו כאן שום מקום. על זה כתבו מקובלים, ואני רואה איך שזה יכול באמת כך להתרחש.
Para finalizar entonces Israel.
ככה לסיום, אם ישראל אמורה להיות דוגמה או יכולה להיות דוגמה לאמריקה הלטינית וגם לכל העולם לגבי חינוך אינטגרלי או חינוך כלפי החיבור?
דווקא בגלל שבישראל הוא מצב הכי גרוע מהכל, יש שנאה מכולם, מצב הביטחוני לא טוב, מצב החברתי עוד יותר גרוע, ולכן אני חושב שאין מקום יותר נכון למימוש השיטה כמו ישראל. אז אנחנו צריכים את זה לבצע.
אתה אופטימיסטה?
אתה אופטימי?
כלפי ישראל לא כל כך, יותר לאמריקה הלטינית. מפני שזה אדמה קשה, זה עם קשה, והוא נמצא במצב הרבה יותר שבור מאמריקה הלטינית. הוא עם חכם מדי ועקשן מדי. נו, אבל צריכים להמשיך לעשות מה שאפשר, כי אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נתקן את זה, אף אחד לא יתקן, והכל ייגמר בצורה מאוד לא טובה. לכן אני בכל זאת אופטימי.
טוב,
נחזיק את האופטימיות הזאת גם לישראל, לאמריקה הלטינית וכל העולם. תודה רבה עבור זמנך.
תודה לך.